ברוכים הבאים למי שהגיע ונמצא. אנחנו היום נלמד שיחה מאוד מעניינת של ראש השנה. מי שיש את החוברת, זה נמצא בעמוד 260. השיחה היא מאוד מתאימה ומסבירה באופן פנימי את הייחודיות של ראש השנה לפי הקביעות של השנה שלנו, שהיום הראשון של ראש השנה חל בשבת, ותקיעת שופר אנחנו עושים רק ביום ראשון, שזה בעצם היום השני של ראש השנה. אז אנחנו נלמד את השיחה. השיחה במקור נמצאת בלקוטי שיחות חלק י' ד'. רבי אומר כך, יום טוב שני של ראש השנה חלוק מיום טוב שני של שאר היום טוב בשייכותו ליום טוב ראשון ולעצם תוכנו ועניינו של החג. דהיינו, כל חג הרי בחוץ לארץ עושים יומיים. בראש השנה, בכל העולם, גם בארץ ישראל עושים יומיים. היום השני של ראש השנה שונה מיום טוב שני, למשל, של סוכות, או ביום טוב שני של פסח. השייכות של היום טוב שני למהות של החג היא הרבה יותר חזקה בראש השנה מאשר ביום טוב שני של כל שאר החגים. איפה אנחנו רואים את זה שזה הרבה יותר קשור לתוכן של החג? רבי יראה שרואים את זה גם על פי תורת הנגלה, ורואים את זה גם על פי פנימיות העניינים. על פי תורת הנגלה איך רואים את זה? הוא כמובן מההלכה למעשה שבה משתווים כל ישראל. יש הלכה שבהלכה הזו אין הבדל, כל היהודים נוהגים אותו הדבר. שהנולד והנחלב ביום א' בראש השנה, אסור גם ביום ב' בראש השנה. אנחנו יודעים שכל דבר שהוא נולד בחג, נניח ביצה שנולדה ביום הראשון של החג, או חלב שחלבו ביום הראשון של החג, אז באותו יום אסור לאכול את הביצה הזו, נולד אסור לאכול ביום טוב. השאלה היא מה קורה, האם ביום השני של החג יהיה מותר לאכול את מה שנולד ביום הראשון של החג. אז בכל החגים יהיה מותר ביום טוב השני לאכול את הביצה שנולדה ביום הראשון. לעומת זאת בראש השנה, מה שנולד ביום הראשון של ראש השנה, יהיה אסור גם ביום הראשון וגם ביום השני. כמו שנראה את הלשון, שהנולד והנחלב ביום א' לראש השנה, אסור גם ביום ב' לראש השנה. מה שאין כן בשאר יום טוב שני שמותר ממה נפשך. בשאר החגים, מה הסיבה שיש יומיים חג? למשל, ניקח את פסח. מה הסיבה שיש יומיים חג בחוץ לארץ בפסח? כי יש לנו בעצם ספק מתי הוא תתוו בחודש. דהיינו, יש לנו ספק מתי הוא החג. האם החג הוא ביום הראשון, או שבעצם החג הוא רק ביום השני. אין מצב שהחג הוא בשני הימים. כיוון שאנחנו לא יודעים מתי בפועל החג, אז בבני הספק עושים יומיים. ובמילא, כאשר ביצה נולדה ביום הראשון של החג, אז בכל מקרה, ביום השני, יהיה מותר לאכול אותו. מדוע? כי אם החג האמיתי זה ביום הראשון, הרי ביום השני הוא כבר לא חג, אין בעיה, אחרי החג מותר לאכול את הביצה. ואם הפוך, אם החג הראשון הוא בעצם עדיין לא חג, ורק היום טוב השני הוא החג האמיתי, אז מתי בעצם נולדה הביצה? יום לפני החג. שוב, אין בעיה לאכול את הביצה ביום טוב השני, שאז הוא החג. אבל בראש השנה אומרים שמה שנולד ביום הראשון של ראש השנה יהיה אסור בשני הימים. מדוע? והטעם בזה הוא, מה הסיבה על פי נגלה פשוט כתוב בשולחן ערוך? לפי שבית ימים בראש השנה הם כיום אחד ארוך. הם לא נוצרו בגלל שיש כאן ספק, אלא מלכתחילה יש להם קדושה אחת, קדושה של יום אחד ארוך של 48 שעות. זאת אומרת, רואים מההלכה הזו על פי ניגלה, שהיום השני של החג הוא בעצם אותו הדבר כמו היום הראשון של החג. אותה קדושה, והיא לא מפני ספק, זה לא שאחד מהם הוא, יש בו קדושה והשני רק ספק. אז רואים מההלכה הזו שהיום טוב השני של ראש השנה קשור למהות של היום יותר חזק מאשר בכל החגים. זה על פי תורת הניגלה. ובפרט לפי פנימיות העניינים, בפרט אם אנחנו יודעים מה המשמעות הפנימית של ראש השנה. דהית בלקוטי תורה על הפסוק יחיינו מיומיים, אדמו הזקן, לקוטי תורה במאמרים של ראש השנה, מסביר, הפסוק שאומר יחיינו מיומיים, אז הוא מסביר שם דיומיים הם בית ימים של ראש השנה. כי ראש השנה לעולם בית ימים, אפילו בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה. ראש השנה זה תמיד, תמיד, גם בארץ ישראל, תמיד עושים אותו יומיים. זה כמו יום אחד ארוך, כמו שהזכרנו, עם קדושה אחת ארוכה על שניהם. אז המשמעות של אותם יומיים, אז מסביר, כפי המבואר שם, שבבית ימים של ראש השנה הוא עליית העולמות. כתוב בתורת החסידות, שבראש השנה יש עליית העולמות, דהיינו, העולמות עולים חזרה, הכוח שמחיה את העולמות, חוזר למקור וצריך לעורר מחדש רצון אצל הקדוש ברוך הוא להוריד ולהחיות את העולם שנה נוספת. ופה ההבדל בין היום הראשון ליום השני, כתוב שם על פי חסידות שביום א' הוא בחינת פנימיות, ביום א' העלייה הוא של פנימיות העולמות, ביום ב' הוא בחינת חיצוניות. לא כאן כרגע המקום להסביר מה הכוונה פנימיות העולמות או חיצוניות העולמות, אבל על כל פנים מה שנוגע לענייננו, אנחנו רואים שאותו תוכן שיש ביום הראשון של החג, אותו תוכן יש גם ביום השני של החג. הרי מובן מזה שבית ימים דראש השנה הם עניין אחד. מה התוכן המשותף של שני הימים? עליית העולמות. אלא שבעניין זה גופה, בנושא של עליית העולמות, ישנם בית פרטים. יש איך שעליית העולמות קשור ליום הראשון, ויש את העניין של עליית העולמות איך שהוא קשור ליום השני. אבל על כל פנים שני הימים הם באותו קו, באותו תוכן ובאותו רצף. אז רואים שגם על פי תורת הנגלה וגם על פי פנימיות התורה, שני הימים של ראש השנה הם נחשבים כיום אחד ארוך. אנחנו רוצים לדבר בעיקר לחידוש שהיום השני של החג הוא קשור למהות של החג הרבה יותר מאשר יום שני של חג רגיל לראש השנה. ובמיוחד זה בא לידי ביטוי בשנה כמו השנה, שהיום הראשון זה שבת, היום השני זה יום ראשון. והנה שייכות זו של יום בית ראש השנה ליומו הראשון ולעצם עניינו של ראש השנה, ניכרת ומתבטאת ביתר שאת בקביעות לשנה זו. שנה זו הכוונה היא באותה שנה ספציפית שהרבי אמר את השיחה, תשל"ג, כשיום טוב של ראש השנה חל להיות בשבת, כדלקמן, אבל גם אנחנו תשפ"א, וגם אותו הדבר שראש השנה, היום הראשון, חל בשבת. אז בקביעות כזו, זה בא לידי ביטוי הרבה יותר חזק, השייכות של היום השני לראש השנה. כדי להבין את זה, צריך להקדים בכלל נושא כללי שקשור לראש השנה. והנה, בתפילת ראש השנה אנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך. יש ביטוי מפורסם שאומרים, ביום הזה, ראש השנה, זה יום שבו מתחיל ומתחדש מעשיך. מה הכוונה מעשיך? כל הבריאה כולה מתחדשת ביום הזה. ומזה שנאמר מעשיך לשון רבים, מזה שכתוב בלשון, זה היום תחילת מעשיך לשון רבים, מעשיך זה היינו, הכוונה היא לכל המעשים שלך ריבונו של עולם, לא רק התחדשות האדם, אלא התחדשות של כל הבריאה כולה, מובן וזה היום אינו רק תחילה לבריאתו הפרטית של האדם שנברא בראש השנה. למרות שבסדר הימים של הבריאה, אז באלף תשרי נברא אדם הראשון. בכל זאת, בכל שנה באלף תשרי, אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך, ביום הזה מתחדש לא רק בריאת האדם שנברא ביום הזה, אלא שהוא תחילת כל מעשיו של הקדוש ברוך הוא. גם אלו שנבראו בחמשת הימים, שקדמו לבריאת האדם. גם כל מה שנברא בימים שלפני בריאת האדם, כולם מתחדשים בראש השנה. וכמבואר בארוחה בדרושי ראש השנה. העניין הזה כתוב באריכות במאמרים של ראש השנה, שמדבר על המשמעות הפנימית של ראש השנה. היינו, מה בעצם הנקודה, מה המסקנה? שהתחדשות הבריאה שבראש השנה היא לא רק עניין המיוחד לאדם בלבד. לא רק האדם צריך להרגיש בראש השנה, זה יום מיוחד שבו הוא מתחדש, בו מתחיל עבורו שנה חדשה. אלא שהוא כולל כל העולמות וכל סדר ההשתלשלות. כל הבריאה כולה, כל העולמות העליונים, התחתונים, כל הנבראים שבעולם, הדומם, הצומח, החי והמדבר, כולם מתחדשים ביום הזה של ראש השנה. ועם כל זה, למרות שכולם נבראו בחמישה הימים שלפני האדם הראשון, הרי התחדשותם של העולמות היא ביום ברוא האדם. והטעם בזה הוא, מה הסיבה שכולם מתחדשים ביום שבו נברא האדם? למה שלא יהיה כל יום התחדשות שקשורה ספציפית לאותה בריאה שנבראה באותו יום? והטעם בזה הוא, תכלית כל ההשתלשלות והעולמות והצמצומים והמסכים והפרסאות, מה התכלית של כל סדר ההשתלשלות? שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות ועשה את כל הצמצומים וכו'. מה התכלית של כל המהלך הזה? ובכדי שיתווה העולם הזה התחתון. כל המטרה של כל הבריאה זה העולם הגשמי התחתון שלנו. מה מיוחד בעולם שלנו התחתון? זה נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לא יתברך דירה בתחתונים. יש לקדוש ברוך הוא תאווה, כמו שאדמו"ר הזקן מביא את זה בתניא מהמדרש, יש הקדוש ברוך הוא תאווה שהוא רוצה שהדירה שלו תהיה כאן בעולם הזה התחתון, ובשביל זה נבראו כל העולמות. מי זה שעושה ומבצע את הדירה בתחתונים? אז זה נראה מיד בקטע הבא, ולפני כן נמקד כאן נקודה חשובה, חשובה גם להמשך השיחה. ברגע שאמרנו כרגע שכל העולמות, כל ההשתלשלות, המטרה שלהם, זה עולם הזה התחתון. דהיינו, המטרה של הכל, שיהיה דירה ותחתונים, הוא בית עניינים בזה. במושג הזה של נתווה הקדוש ברוך הוא, להיות לו דירה ותחתונים, יש בזה, אפשר לסכם את זה, יש כאן שתי עניינים. א', נקודה אחת, מה שאינו ידוע הוא מושג. יש כאן שתי עניינים, דבר אחד שאנחנו לא יודעים, דבר אחד שאנחנו כן יודעים. הדבר הראשון זה מה שאנחנו לא יודעים. מהו הדבר שאנחנו לא יודעים? והוא, למה רצה הקדוש ברוך הוא שתהיה דירתו יתברך בתחתונים? מה הסיבה? למה הוא רוצה שהדירה תהיה דווקא כאן למטה? למה לא בעולם האצילות? למה לא בעולם הבריאה? מה הסיבה? זה אנחנו לא יודעים. כי אין על זה שום טעם, אין שום היגיון בדבר. והוא למעלה מכל טעם, ורק משום שכך נתאווה. זו התאווה של הקדוש ברוך הוא, ולכן ככה זה. אין לנו מה לחפש הסבר למה, אין לזה הסבר. זה למעלה מי הסבר. כמובן בהמשך ראש השנה תפוש למרבב, כמו שכתוב בתחילת ספר המאמרים, תפוש למרבב, מאמר אדמור הזקן, מביא שם את הלשון שאדמור הזקן התבטא על זה, אוי פתאי ואיסקין קשי. על תאווה אין מה לשאול שאלות, שכוונה זו היא למעלה מכל טעם. זו הכוונה האלוקית, אין לזה טעם, אין לזה היגיון, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה נקודה שאנחנו לא מבינים. זה חלק אחד בעניין. ב', אבל החלק השני יש כאן שאנחנו כן יודעים. לאיזה עניין יתווה הוא ידוע? אנחנו לא יודעים למה הוא יתווה, אבל מה הוא יתווה אנחנו יודעים. היינו, מה הוא יתווה? שמכוון והתכלית בבריאת העולמות, להיות לא יתברך תירה בתחתונים. התאווה שלו, שכאן אנחנו עם ישראל, על ידי תורה ומצוות, אנחנו נעשה כאן דירה על הקדוש ברוך הוא. ואת הנקודה הזו צריך להבהיר יותר, כמו שאומר מיד, אולם אם משום זה, אם המטרה היא רק עולם הזה התחתון, אז בעצם עדיין אינה מוסברת תכלית התאבותם של כל העולמות העליונים, אז למה באמת נבראו העולמות שמעל עולם הזה התחתון? למה יש עולם האצילות ובריאה ויצירה ומסכים ופרסאות, אם המטרה היא עולם הזה התחתון? שהרי ביכולתו יתברך לברוא רק את הנבראים התחתונים בלבד, והם יהיו דירה לא יתברך. אם המטרה היא כאן העולם הזה התחתון, יכל הקדוש ברוך הוא באמת לברוא רק את העולם התחתון שלנו. שמה צריך את כל שרשרת העולמות שמעלינו? והביאור בזה יש לומר, רצונו וכוונתו התברך הייתה. הרצון של הקדוש ברוך הוא הייתה לא רק השורה התחתונה, לא זה בלבד שדירתו התברך תהיה בתחתונים. המטרה היא לא רק שיהיה דירה כאן למטה. אם המטרה הייתה רק שיהיה דירה כאן למטה, אז אכן יכל היה לברוא לכתחילה רק את העולם הזה הגשמי. אבל יש במטרה הזו עוד נקודה חשובה. כי אם שהנבראים התחתונים יעשו דירה לא התברך, המטרה היא שהדירה תעשה על ידינו. שאנחנו עם ישראל נצליח לעשות מהעולם הגשמי דירה. כלומר, בעבודתם ויגיעתם דווקא, שהיהודי יעבוד ויתייגע ויחדיר אלוקות בעולם. זה הייתה המטרה והרצון של הבורא. וזה אפשר להיות רק על ידי התאבותם באופן שקדם להם כל סדר ההשתלשלות של העולמות והדרגתם מלמעלה למטה, כמבואר בדברי אלוקים חיים. כדי שאדם יצליח ביגיעה שלו, בעבודה שלו, לעשות את העולם הגשמי דירה להשם, בשביל זה היה צריך שיהיה לפני העולם הגשמי גם עולמות היותר רוחניים, ובעזרתם ועל ידם יצליח האדם להכניס אור אלוקי בעולם הזה התחתון. הנושא הזה מבואר באריכות במאמרים בהמשך של תפש סבכווה ועוד. על כל פנים, מה שנוגע אלינו כרגע לסיכום, למה הקדוש ברוך הוא רצה דירה בתחתונים אנחנו לא יודעים, אבל מה הוא רצה? שאנחנו נעשה את זה, שאנחנו נתייגע ונצליח להאיר את העולם. אחרי שאנחנו מבינים שזו המטרה של כל העולמות, ובזה יובן מה שראש השנה הוא תחילת מעשה חלשון רבים. ומילא מובן שאם האדם הוא הבריאה שבו ורק בו תלוי כל ההצלחה של כל העולמות, אז ומילא מובן שביום בריאת האדם מי מתחדש כאן? לא רק האדם, אלא כל הבריאה. שלא רק בריאתו של האדם מתחדשת בראש השנה. כי אם של כל הנבראים דששת ימי בראשית, כולם מתחדשים בראש השנה. למה? לפי שכל עיקר ומטרת התאבותם, למה נבראו כל הנבראים בכל הימים שלפני בריאת האדם? ובכדי שהאדם בעבודתו בהם ועל ידם, יעשה לא יתברך דירה בתחתונים. כל המטרה שלהם שאדם יעבוד איתם ובהם, הוא יאיר על ידם את הדירה של הקדוש ברוך הוא כאן. ולכן גם הם מתחדשים בעת התחדשותו של האדם. גם כל סדר ההשתלשלות, כל המסכים והצמצומים וכל הנבראים, כולם מתחדשים מתי שהאדם מתחדש, כי הרי עיקר ומטרת בריאתם זה בכדי שאדם יוכל לעבוד איתם. רק יש כאן הערה אחת, למה בכל זאת האדם נברא אחרון ולא הוא ראשון ואיתו או בכלל או ביחד איתו באותו יום איתו כל שאר הנבראים? הרי אנחנו אומרים שכל ראש השנה כולם מתחדשים יחד, בעיקר זה האדם ודרכו ובגללו כולם. הרי בתחילת הבריאה זה היה בימים נפרדים, זה אומר ואף שגם בתחילת הבריאה הרי כל כוונת התאבותם של הנבראים הייתה רק בשביל עבודת האדם. הרי מי לכתחילה, מי היום הראשון שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? התוכנית הייתה ברורה וידועה, שכל הנבראים נבראים בשביל מטרה אחת, שאדם יהיה לו את הנבראים האלה ודרכם ובהם הוא יעבוד את השם. ועם כל זה לא נבראו בו בזמן שנברא האדם, אלא קודם לו. אבל הם לא נבראו כולם יחד עם האדם ביום שישי, הם נבראו בימים שלפניו. מה הסיבה? זהו לפי שאז, מכיוון שבשנה הראשונה בראשית בריאתם, הרי הם עדיין בבחינת הכנה ויכולת לתכליתה הסופית של בריאתם, האדם. בתחילה הם נבראו כדי שהם יהיו מוכנים, שכשאדם יבוא, יהיה לו הכל מן המוכן. דהיינו שכוונת התאבותם היא בזה שאדם ימצא אחר כך הכל מוכן. הם באו לפניו לא כי הם חשובים יותר. אדרבה, כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין, הם באו לפניו כי הוא הכי חשוב, הוא המלך. הוא אמור לעבוד איתם, אז כדי שברגע שהוא ייברא, מיד הכל יהיה מן המוכן, והוא יוכל מיד, בלי בזבוז זמן, להתחיל מיד את העבודה שלו, אז לכן הם בפועל באו קודם. מה שאין כן בעת התחדשותה של הבריאה של אחרי זה, מדי שנה בשנה. אבל אחר כך, מהשנה השנייה והלאה, ובפרט לאחרי מתן תורה, שכבר יש לו יהודי תורה, וסדר מסודר איך הוא אמור לעשות את העולם דירה בתחתונים, אחרי שהאדם כבר עובד עבודתו, ובזה הלא הוא כבר נעשה בפועל תכליתם של כל הנבראים, הרי אחרי שאדם כבר בפועל עובד בעולם, ואז בפועל ממש מתבטא שכל הנבראים, התכלית שלהם זה האדם ועבודתו, ולכן גם התחדשותם תלויה בעיקרם בתכליתם האדם. לכן, למרות שבפעם הראשונה הם נבראו לפניו, אבל בפועל, במהלך כל השנים שבאים לאחר מכן, הם בעצם תחת האדם, הוא התכלית של כולם, הוא פועל את התכלית בכולם, ולכן ביום ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך. אם כך, עד כאן דיברנו רק על נקודה אחת, שראש השנה זה יום שבו כל מעשיך של בורא עולם, הכל מתחדש מחדש, כדי שיהיה מוכן העניין של דירה בתחתונים. עכשיו, אחרי ההקדמה הזו, נראה איך זה קשור לנקודה עיקרית של ראש השנה. והנה, מכיוון שבראש השנה היא התחדשות כל העולמות, כיוון שסיכמנו שבראש השנה כל העולמות מתחדשים, ובאופן שמודגש את תכליתם, כולם מתחדשים בצורה כזו, שמרגישים שמה התכלית של כולם, שיהיה בהם דירה להשם בתחתונים על ידי עבודת האדם, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, הרי בהכרח לומר שגם במצוות היום בראש השנה, שהיא עבודת האדם ביום זה, והיא הפועלת התחדשותם של כל העולמות, מתבטא עניין זה. ולהתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לא יתברך דירה בתחתונים. מכיוון שכל תכלית הבריאה של כל הנבראים כולם, הם בכדי שהאדם יעשה בהם דירה לקדוש ברוך הוא, אז חייב להיות שבמצווה העיקרית של ראש השנה, בא לידי ביטוי הנקודה הזו שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. זה נקודה שצריך להרגיש את זה, לראות את זה באופן ברור במצווה שמייחדת את ראש השנה. מהי המצווה שמייחדת את ראש השנה? ואיך אנחנו במצווה הזו רואים את הנקודה הזו של נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים עם שתי המרכיבים שדיברנו קודם. את החלק שאנחנו לא יודעים ואת החלק שאנחנו כן יודעים. מה שאנחנו לא יודעים זה למה נתאבה. מה שאנחנו כן יודעים זה מה בדיוק נדרש מאיתנו לעשות. את הנקודה הזו רואים במצוות שופר, שזה המצווה העיקרית של ראש השנה. והביאו בזה. אמרו חז"ל, חז"ל אומרים, כך כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, מצוות היום בשופר. הדבר שמייחד את היום הזה של ראש השנה, הדבר שמבטא את תוכנו של היום, זה מצוות תקיעת שופר. ואיתה ברמב״ם, כשהרמב״ם בא להגדיר את העניין הזה של מצוות תקיעת שופר, הרמב״ם בלשונו המיוחדת מגדיר ואומר כך, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמב״ם מקדים, למרות שזה שתוקעים בשופר בראש השנה, אל תחפש הסבר, אל תחפש סיבה ותוכן, זה פשוט גזירת הכתוב, ככה הקדוש ברוך הוא קבע, ככה הוא גזר בתורה, וככה צריך לעשות, לא צריך לחפש בזה הסבר. אבל הרמב״ם מוסיף, שלמרות שזה גזירת הכתוב, רמז יש בו, יש בזה בכל אופן משהו תוכני, יש בתקיעת שופר רמז, שמה הוא בעצם בא לומר, כלומר, אורו ישנים, השופר בא להעיר אותנו, שאנחנו נקיים תורה ומצוות, נשפר את המעשים שלנו, סור מרע ועשה טוב. מה הסיבה שהרמב״ם מדגיש בשופר את שתי הנקודות הללו? צד אחד הוא מדגיש שזה גזירת הכתוב, וביחד עם זה הוא אומר, אבל תדע לך, יש בזה גם רמז שהוא בא להגיד לנו משהו תוכני. ולכאורה, הרי חידושו של הרמב״ם כאן בהלכות תשובה הוא, הרי הכותרת של הרמב״ם פה, איפה הוא כותב את זה? בהלכות תשובה. אז בהלכות תשובה, הוא לא כותב את זה בהלכות ראש השנה, בהלכות שופר. הוא כותב את זה בהלכות תשובה. ומה הנקודה העיקרית שכאן נוגע בהלכות תשובה? הוא לומר שתקיעת שופר רמז יש בו והוא עניין התשובה. הרי הוא רוצה הרמב״ם להגיד לנו שתקיעת שופר זה בא לעורר את האדם שיחזור בתשובה. אז אם זו הנקודה העיקרית של הרמב״ם להגיד לנו שבראש השנה השופר מעורר אותנו לתשובה, ולמה מקדים בהלכות תשובה שתקיעת שופר הוא גזירת הכתוב? מה חשוב לנו הנקודה הזו להקדים שיש, למרות שזה גזירת הכתוב, יש בו רמז. תגיד ישר, יש בו רמז. מה נוגע הקדמה שזה גזירת הכתוב? ואם זה לא היה גזירת הכתוב, ואם נניח תקיעת שופר היה דבר מובן והגיוני, גם היית יכול להגיד רמז יש בו. כמו שאומר בסגנון אחר, אפילו אם תרצה לומר שתקיעת שופר יש בטעם, אם אנחנו נרצה להגיד שתקיעת שופר יש בזה כן איזשהו הסבר, איזשהו היגיון, ויש על זה אבל דרך מה שכתב הרס"ג. הרס"ג מביא 10 טעמים לתקיעת שופר. ובא בו אבודרהם. אבודרהם מביא 10 סיבות למה תוקעים בשופר. אז עדיין אפשר לומר בה גם רמז. אז מה זה סותר? שיש בזה גם טעם וגם רמז. כמו שמצינו בכמה וכמה מצוות. דהיינו, אם הרמב"ם רוצה להגיד את הרמז שיש במצוות השופר, שזה קשור לתשובה, מה נוגע ההקדמה שזה גזירת הכתוב? אם זה כן גזירת הכתוב או לא גזירת הכתוב, אם זה כן דבר עם טעם או דבר בלי טעם, מה נוגע ההקדמה הזו להגיע ליעד, להגיד לנו שיש בזה רמז במצוות התשובה? למה הרמב"ם כותב את זה? ועל כורכך צריך לומר שכל זה הוא חידושו של הרמב"ם. חייב להיות שהרמב״ם בעצם רוצה להגיד לנו כאן שתי דברים. הוא לא רוצה רק להגיד לנו ששופר יש לו רמז לתשובה. הוא רוצה גם באמת להגיד לנו ששופר זה גזירת הכתוב. שבתקיעת שופר ישנם בית עניינים. כשיהודי בא לתקוע בשופר בראש השנה, הוא צריך לזכור את שתי הנקודות. שופר מצד אחד יש לך כאן משהו שאתה לא מבין, זה גזירת הכתוב. ויש לך משהו שאתה כן מבין, זה בא לעורר אותך לתשובה. שבתקיעת שופר ישנם בית עניינים. מצד אחד זה גזירת הכתוב, מצד שני ורמז יש בו. רמז שבו, מה הרמז? עבודת התשובה. וזה שאנחנו אומרים ששופר זה גזירת הכתוב, זה משהו מאוד מאוד מעניין. יש עוד מצוות שהן למעלה מטעם, הן גזירה. הרמב"ם מתכוון לומר ששופר, גזירת הכתוב הכי גדולה ועוצמתית שיכולה להיות. דיינו, לדוגמה, איתה במדרש, יש מדרש מפורסם שאומר, על הפסוק שאמר שלמה המלך, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך אמר, ביחס למצוות פרה אדומה, שהיא מאוד מאוד עמוקה ורחוקה, ולמרות שהוא חכם, והוא חשב שבחוכמתו ישיג את המצווה הזו, אז הוא לא ישיג אותה. ושלמה לא ישיג בחוכמתו הטעם למצוות פרה אדומה. מצד שני, אומר המדרש, שרק למשה אמר הקדוש ברוך הוא, לך אני מגלה טעם פרה. זאת אומרת, פרה אדומה שזה חוק, אבל זה חוק כזה שיש בזה טעם. טעם מאוד עמוק, שאפילו שלמה המלך לא מבין אותה. אבל משה רבינו כן מבין אותה. היינו, אף שמצוות פרה היא חוקת התורה, למרות שמצוות פרה אדומה זה חוק. מה פירוש חוק? עניין שלמעלה מהטעם, זה משהו שהוא לא מובן. אינו עניין שבעצם הוא מושלל לגמרי מכל טעם. לא הפירוש הוא שמצוות פרה אדומה זה מופרך ומושלל מכל היגיון. דהרי למשה נתגלה הטעם, הרי משה רבינו כן היה לו את ההבנה במצוות פרה אדומה, סימן שמצוות פרה אדומה זה דבר שיש בו היגיון, אלא ששלמה לא השיג אותו, ההיגיון הוא כל כך עמוק, ששלמה המלך לא השיג אותו. אז רואים שגם מצוות חוקתיים, אפילו חוק הזה הידוע ומפורסם, כמו החוק של פרה אדומה, בכל זאת שלמה המלך שלא הבין את זה, אבל משה רבינו כן הבין. אבל כשמגיע לתקיעת שופר, אומר הרמב״ם, תדע לך, וזוהי כוונת הרמב״ם בהדגשתו ובהקדמתו לזה שרמז יש בו, שתקיעת שופר גזירת הכתוב. מה מתכוון הרמב״ם לומר במילים שתקיעת שופר גזירת הכתוב? מתכוון לומר שאין הפירוש, אל תחשוב למצוות תקיעת שופר יש לה טעם, וזה שאינו מפרשו הוא מפני שלא ניתן להיגלות משום איזו סיבה שהיא. אל תחשוב שהרמב״ם כותב לך, אל תחשוב שיש טעם נסתר עמוק למצוות שופר, ואני לא מגלה לך אותו מאיזה שהיא סיבה. אלא אומר רמב״ם, אתה יודע למה אני לא אומר לך מה הטעם של תקיעת שופר? שבעצם הוא עניין של גזירת הכתוב שלמעלה מהטעם. אני לא אומר לך מה הטעם של גזירת שופר, של תקיעת שופר, כי באמת אין לו טעם. הוא למעלה מטעם לגמרי, אפילו יותר גבוה מפרה אדומה. והטעם בזה הוא, מה הטעם של תקיעת שופר הוא כל כך נעלה, לפי שתקיעת שופר היא בדרגה נעלית מאוד, שהיא למעלה מכל שייכות לטעם ושכל. מצוות תקיעת שופר היא כל כך גבוהה, שהיא למעלה מטעם, למעלה מהיגיון. למה זה דומה למה שדיברנו קודם? שדיברנו על הנושא של נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מה אמרנו קודם? יש לנו חלק חשוב במושג הזה. נתבע הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא מבינים. מה אנחנו לא מבינים? למה נתבע? אין לנו מושג. אותו דבר במצוות היום של ראש השנה. למה שופר? אין לנו מושג, זה משהו לא הגיוני, ועל פי זה נמצא שמצוות תקיעת שופר, שגזירת הכתוב שלמעלה מהטעם, היא בדומה לעניין ונתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים, שהוא נעלה מכל טעם. בדיוק כמו שתאוות הקדוש ברוך הוא לדירה בתחתונים, זה דבר שלמעלה מטעם, גם תקיעת שופר זה למעלה מטעם, זה גזירת הכתוב. זה מצד אחד. צד שני אבל, אל תגיד, אני לא מבין מה הסיבה של הנתבע הקדוש ברוך הוא, אז אין לי שייכות בכלל לעניין. אומרים לך מצד שני, יש באותו תאווה מה שאתה לא יודע, אבל יש גם מה שאתה כן יודע. אתה יודע מה זה דורש ממך. ואף על פי כן רמז יש בו. באותו שופר שהוא גזירת הכתוב, יש בו רמז מעשי. הרמז אומר, אורו ישנים. הרמז אומר שהשופר בא להעיר אתכם. שתוכן עניין השופר מורה על כללות עבודת האדם. השופר בא ללמד אותנו, להגיד לנו מה נדרש מאיתנו בעבודת השם. המתחלקת לבית פרטים. עבודת השם היא בשני הכיוונים, בצד השלילי של סור מרע, ובצד החיובי של עשי טוב. אורו ישנים, הוא עניין סור מרע, ושפרו מעשיכם, הוא עניין עשי טוב. זאת אומרת שיש לנו בשופר משהו מאוד דומה לדירה בתחתונים. ולכן כולל הרמב״ם שניהם יחד. לכן כשהרמב״ם בא להגיד מה זה שופר, הוא אומר באותו המשפט את שתי הקצוות. זה שתקיעת שופר היא גזירת הכתוב. מיחד עם זה והרמז שבו. הוא אומר את שני הדברים יחד, כי שני הדברים חשובים לדעת. דהיינו, אף שעצם עניינה של תקיעת שופר הוא למעלה מטעם, למרות שהסיבה העיקרית, אין סיבה, העניין של שופר זה למעלה מסיבה, הוא בא מבחינה של למעלה מטעם, גילויים, שופר בא ממקום כזה, שלגמרי למעלה מטעם ודעת, למעלה מהיגיון, בכל זאת, הרי מגיעים לדרגה זו, על ידי עבודת האדם דווקא. בכל זאת, איך אפשר להביא את העולם לתכלית שלו, איך אפשר באמת לעשות מהעולם דירה להשם, זה דבר שיש לנו משימה, ועבודת האדם ברורה מה הוא צריך לעשות. והרי זה עולה בקנה אחד, אם העניין נתאבי הקדוש ברוך הוא הנעל. אם כך זה ממש דומה למה שדיברנו קודם לגבי נתאבי הקדוש ברוך הוא. שמצד אחד אנחנו אומרים שמהותה של בחינת נתאבה הוא עניין של למעלה מכל טעם. מה הסיבה שהוא התאבה אנחנו לא מבינים, זה למעלה מטעם. כמו ששופר הוא למעלה מטעם. אבל הדירה אליה נתאבה, אותו דירה שהקדוש ברוך הוא נתאבה שאנחנו לא מבינים למה, היא באה ונמשכת על ידי עבודת האדם דווקא. מי יבצע את הדירה? הבן אדם, כמו בשופר, שזה למעלה מטעם, אבל יש בזה בהחלט מטרה, שאדם יודע מה זה מעורר אותו, מה הוא צריך לעשות. ובזה מבואר, מה שמצוות היום דורש השנה היא בשופר. לפי זה נבין למה המצווה של ראש השנה, תוכן העניין של ראש השנה זה תקיעת שופר, כי תוכנה ועניינה מכוון ומתאים לכוונתה ותכליתה של בריאת כל העולמות. כי התוכן של מצוות שופר והעניין של מצוות שופר, הוא ממש תואם לתוכן והכוונה של כל בריאת העולם, שהכל המתחדשת בראש השנה. אז במילא זה כמו פאזל שמתאים את עצמו בדיוק. העניין של מטרת הבריאה, נתאבי הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, עם העבודה הספציפית של ראש השנה. אחרי כל זה אנחנו מגיעים לנקודה של השיחה שבאה להסביר לנו מה מיוחד ביום השני של ראש השנה, ובמיוחד בקביעות כמו השנה. והנה, כאשר יום טוב של ראש השנה חל להיות בשבת, כי קביעות שנה זו, מה קורה כשהחג הראשון, היום הראשון של חג ראש השנה יוצא בשבת? חסר ביום דור ראש השנה עניין זה שבתקיעת שופר, שההתחדשות באה על ידי עבודת האדם. אם אמרנו שדבר עיקרי בראש השנה זה עבודת האדם, זה התקיעת השופר, אז אם זה חל בשבת, חסר פה משהו מהותי בחג. דאף שהשבת עצמה פועלת וממשכת את כל ההמשכות, למרות שהשבת מקדושתה ומעלתה, היא פועלת את מה שהשופר היה אמור לפעול, וההתחדשות של ידי תקיעת שופר, שלכן אין תוקים בו כמבואה בכמה מקומות בדח, מוסבר בחסידות אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה מדבר על זה ובעוד הרבה מאמרים. שהסיבה הפנימית למה לא תוקים בשופר בשבת, כי השבת בעצמה ממשיכה ופועלת את מה שהשופר היה צריך להמשיך. נכון, אבל הרי חסר אז, ביום דראש השנה, עניין עיקרי זה. אבל הרי אמרנו שהמטרה של כל העניין זה שהאדם יעשה את זה. לכן נבראו כל העולמות. וביום כזה שזה חל בשבת, חסר עניין עיקרי, שההתחדשות תבוא על ידי עבודת האדם, ופה אין עבודת האדם. דרך התחדשות העולם באה אז מלמעלה. הרי בקביעות כזו שראש השנה חל בשבת, איך העולם מתחדש? זה בא מלמעלה, בכוחה של השבת עצמה. שעניינה, מה העניין של השבת? מקדשה וקיימה בלא תקיעת שופר. השבת מתקדשת וקיימת ופועלת את הפעולה בלי עבודת האדם. אז ביום הראשון של ראש השנה, בקביעות כזו, חסר פה משהו מאוד רציני. ותוכן עניין תקיעת שופר הנעל שהחידוש בא על ידי עבודת האדם, מתי כן קיים העניין שהאדם תוקע בשופר ואז הוא פועל את זה, שזה הרי עניינו של ראש השנה, מודגש בקביעות זו רק ביום בד ראש השנה. בקביעות כזו רק ביום השני בא לידי ביטוי עבודת האדם התקיעת שופר, שבו תוקים גם בקביעות זו. ביום השני אין מצב שלא תוקים. גם כשראש השנה חל בשבת, פה רק היום הראשון יחול בשבת. תמיד ביום השני אנחנו נתקע תמיד בשופר. ועל ידי עבודת האדם נמשכים כל העניינים לראש השנה. יוצא שבקביעות כזו, רק ביום השני בא לידי ביטוי המעלה העיקרית והתוכנית של ראש השנה, שזה עבודת האדם, תקיעת השופר שלו, שתמשיך את כל העניין. ועוד זאת, עוד נקודה שמבדילה בין היום השני ליום הראשון ביחס לשופר, אם היות, דיינו, למרות שבקביעות זו, הנה יום השבת הוא במקום השופר ממש לכל ענייניו, נכון שמבחינה רוחנית השבת מחליפה את השופר, מכל מקום הרי אין אז כל השופר הנשמע לאוזן הגשמית, אבל האדם בגשמיות לא שומע באוזניים שלו שופר ביום הראשון, ועד שיפול גם על הגוף שיתעורר, אם השופר אמור לעורר את האדם לשוב בתשובה, ביום הראשון אין לו את מה שיעורר אותו. מה שאין כי ביום ב' שתוקים בשופר ממש, הרי קולו נשמע באוזניו הגשמיות שלו, וגם לזולת, ועד שגם אומות העולם שומעים. אז ודאי שביום השני העניין פועל כפשוטו ממש. הוא פועל גם על גופו לזכור את המלאכתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, המרומדת בתקיעת שופר כמבואר ברס"ג, כמו שרבי סעדיה גאון כותב. זאת אומרת שבקביעות כזו מתי בא לידי מימוש וגילוי העניין הזה של השופר דווקא ביום השני. על פי מה שכתוב בחצוצרות וכל שופר, הריו לפני המלך השם, ולזכור השופר דמתן תורה שייך לתקיעת שופר דראש השנה, עוד קודם אמרו, אומרו פסוקי שופרות, בשופר הוא כבר זוכר את השופר של מתן תורה, אבל מתי זה? רק בפועל, ביום השני. אחרי שאנחנו מבינים, ביום הראשון העניין נפעל מצד קדושת השבת. רק ביום השני האדם יבוא ויעשה את הפעולה שלו, פה רואים חידוש עצום שדווקא שנה כזו מבליטה את החידוש. דיינו, מהו החידוש? ובזהו העילוי בעקביות כבשנה זו. שיום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, כי מודגשת מעלת עבודת האדם עוד יותר מכאשר יום טוב של ראש השנה הוא באחד משאר ימי השבוע על דרך הפשט. מתי שראש השנה חל ביום אחר, אז מלך התחילה, שני הימים עם שניים הם ימי חול, ודאי שמודגש האדם צריך לעשות את העבודה שלו, לתקוע בשופר, רגיל. שנה כזו שהיום הראשון זה שבת, הרבה יותר בולט שלא מסתדרים בלי עבודת האדם. למה? באותם שנים, אותם שנים הכוונה היא, תאי שראש השנה זה לא שבת ראשון, אלא ימים אחרים, נגיד שני שלישי וכדומה. הרי עיקר התחדשות באה על ידי מצוות היום. אז בשנים רגילות, מה החידוש של ראש השנה? יש מצוות היום, תוקעים בשופר, אין כאן משהו בולט בצורה מאוד חדה שלא מסתדרים בלי עבודת האדם. זה בא על ידי עבודת האדם בתקיעת שופר. אין כן כשחל להיות בשבת, אם אבל ראש השנה כמו השנה, יום הראשון הוא בשבת, הרי נפעלת התחדשות זו בלא עבודתו. הרי ביום הראשון העניין נפעל בלי האדם. אז אחורה העניין כבר נפעל, אז מה צריך את הבן אדם? בא היום השני ואומרים, ומכל מקום אומרים לאדם, אף שביום ראשון נתחדש העולם כולו במילואו, למרות שביום הראשון הכל נתחדש והכל נפעל והכל נעשה מצד השבת עצמה, שרי נעשית על ידי מקדשה וקיימה מלמעלה וקיימה, מכל מקום, לאחרי כל זה, עבר היום הראשון והכל נפעל, הכל טוב, צריך להיות עבודתך בזה. באים לבן אדם ואומרים לו, אנחנו לא מסתדרים, אתה היהודי, אתה צריך לעשות העניין. או בבוא יום ב' עליך לתקוע בשופר. זאת אומרת, היום השני בשנה כזו זועקת ואומרת, בלי עבודת האדם לא יהיה דירה בתחתונים. למרות שהיום הראשון פעל את הכל, ומזה הוראה לכל אחד ואחד, ומודגשו במיוחד בקביעות לשנה הזו. כל שנה אפשר להדגיש את הנקודה שחייבים את עבודת האדם, אבל בקביעות כזו זה הרבה יותר בולט. דהיינו, החיוב דה עבודה, זה שצריך את עבודת האדם, אינו דווקא באופן שיש עניין החסר ודורש תיקון, ועל ידי עבודתו הוא מתקן ומשלים. האדם לא בא רק כשיש כאן איזה מינוס וחסר משהו, אומרים לבן אדם, אם אתה לא תעשה, זה לא יהיה. אומרים לבן אדם, בלעדיך זה קיים. כמו בשנה כזו שהיום הראשון זה שבת, אז גם בלעדיו זה קיים. אלא אפילו כאשר הדבר הוא כבר מתוקן ומושלם על ידי צדיקים, העניין כבר נעשה. ואפילו על ידי הקדוש ברוך הוא צדיקו של עולם. ביום הראשון של ראש השנה העניין נפעל והכל מושלם, הצדיק של עולם הקדוש ברוך הוא עשה את הכל, הכל בסדר. בא היום השני ואומרים לו, הכל נעשה, מצוין, הצדיק הכי גדול, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל, אבל אתה, אנחנו צריכים אותך. העבודה שלך היא חשובה. מכל מקום עדיין צריך הוא לעבודתו של האדם התחתון. דהיינו בקביעות כזו, היום השני מבליט שחייבים את עבודת האדם. אפילו אחרי שהעניין נעשה מלמעלה. ועד כדי כך צריך את עבודת האדם, שמבלעדי עבודתו אין שלמות הדבר, שלמות אמיתית. אם אתה לא תעשה, אי אפשר לומר העניין כבר נעשה מעצמו. לא, חסר פה משהו מהותי. ועד שאפילו גן עדן, שכתוב בפסוק והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, אז הקדוש ברוך הוא ברא ונטע את הגן עדן, בכל זאת צריך להיות לעובדה ולשומרה על ידי האדם. הקדוש ברוך הוא ברא משהו מושלם, אבל האדם צריך אותו, הוא ברא גם את האדם, כי הוא צריך לעובדה ולשומרה. גם על פי פנימיות העניין, ביום א' היא עליית העולמות בפנימיות, וביום ב' בחיצוניות. אז גם על פי פנימיות הדברים, אז גם כן בולט מעלת היום השני. בקביעות היום טוב שראש השנה שחל להיות בשבת, מודגשת יותר חשיבות האדם. ביום א', שנעשו העניינים על ידי שבת, למיקצ'ו וקיימה, כי ביום הראשון, שהכל נעשה מהקדושה של השבת, אין ניכר ונגלה בעולם הזה הגשמי העניין לתקיעת שופר. אין ברכת שופר, ושחיינו על זה, כל זה חסר. מה שאין כן למחרתו, וכשמגיע היום השני, כשהאדם תוקע בשופר, ואז מה הוא עושה? זה מברך וממשיך, קדישנו במצוותיו וציוונו, לשון צוותא וחיבור. ואין צריך בגד חדש וכיוצא בזה. לא צריך ביום השני איזה בגד חדש, הוא כבר ברך שחיינו ביום הראשון, אז שחיינו יהיה בטוח, כי אם מברך בפשטות, שחיינו וקימנו וגיענו לזמן הזה, הזמן הזה והיום השני, שבו בפשטות רואים ומרגישים את המעלה של עבודת האדם. זאת אומרת, לסיכום הדבר, כל התוכן של ראש השנה מה אומר? העולם צריך את הבן אדם. חמישה ימים נבראו כל הנבראים, אבל התכלית הוא היום השישי שבו נברא האדם, וזה היום תחילת מעשיך, כי היום שבו נברא האדם, העולם הגיע לשלימותו. זה התוכן והרעיון הכללי של היום בריאת האדם, שזה ראש השנה. בקביעות כזו, כמו השנה, כשמגיע יום ראשון, שזה היום השני של ראש השנה, הנקודה הזו זועקת ובולטת ומודגשת שחייבים את עבודת האדם. ובלי עבודת האדם, העניין לא פועל את פעולתו.